אנחנו במועד קטן, דף ו' עמוד ב' במשנה, צדין, שוב לשון רבים, צדין את הישות ואת העכברים, מסדה אלן ומסדה לבן כדרכו במועד ובשביעית. וחכמים אומרים, מסדה אלן כדרכו, מסדה לבן שלא כדרכו. אז קודם כל השאלה היא, מה האיסור? מה האיסור בצידה? זאת אומרת, מה החידוש פה? צדין, למה לא לצוד? מה תאמר לי? זה תרחה. אם זה תרחה, אז למה זה מותר? ועכשיו אנחנו מגיעים לנקודה של הלא כדרכו, מה העניין של לא כדרכו? מה הרווחתי? השכינה באה, מה שלום כבודו?
השכינה באה עם החולה,
אתה אומר זה נשאר במיטה, שכינה למעלה מראה שתיו, אתה אומר זה דין במיטה. אני שומע? טוב. החלמה גמורה ומהירה. חש בראשו יעסוק בתורה. אני מקווה שמה שיש לך זה רק מי חוש. שכוח, אני מבין שאתה הבאת אותו. אתה הבאת את יהודה. שכוח. טוב, אז אנחנו התחלנו בשאלה מה האיסור בלצוד. דיברנו על כך שיצא דין זה לשון רבים. שאלה שנייה ששאלנו זה לפי הזיכרון שלי,
רגע, אז הפעם... אז מה שזה רבים?
צדין, לשון רבים, למה לשון רבים? למה לא לשון יחיד? צד. צד, לא, צדין, לשון רבים. משדה האילן ומשדה הלבן, נחזור לזה בהמשך. מה זה כדרכו? לשון יחיד דרך אגב, לא כדרכם. כדרכו, במועד ובשביעית, למה אני צריך את ה...
למה שצריך להסביר מה זה כדרכו?
כשאני אבין מה זה לא כדרכו, אז אולי אני אבין מה זה כדרכו. אוקיי, אז נקרא רש"י גם כן.
עכברים הם גם לשון רבים.
אוקיי. רשות לשון יחיד, עכברים לשון רבים, יפה. אני באמת, עד שהגעתי לראשונים, אני חשבתי שאישות זו בריאה אחת. זה חולדה אחת שהיא בעייתית. אני לא הבנתי שיש לי מכת חולדות בשדה. בראשונים אני פתאום ראיתי לשון רבים, שאישות זה, לשון, זה רבים של האישות. זאת אומרת שיש הרבה. אני, עד שהגעתי לראשונים, אני הבנתי בסוגיה. עכברים זה מכה של הרבה, אישות זה מכה של אחת. ככה אני הבנתי.
כן, אם האישות זה רק לוקח אחד, להרוס את האישות.
כן. ככה אני הבנתי, בראשונים זה לא מה שכתוב. טוב, צדין את האישות, אני לא יודע מה זה לשון רבים צדין, לא יודע מה זה אישות, לא יודע מה זה, ואת העכברים, אני גם לא יודע מה זה עכבר.
לא, אבל כתוב בראשונים, מה זה אישות?
כן, מה זה? טוב מאוד, אז תאמר לי מה כתוב.
שכחתי את זה.
בסדר, טוב מאוד, אז אם אתה תדע בסוף לומר לי מה זה, אני אשמח מאוד. אנחנו עוד שאלה שאנחנו צריכים להגדיר לעצמנו וזה מה מיוחד באישות ועכברים. זאת אומרת מה הדין שהמשנה בעצם באה ללמד אותי? מה הגדרה הלכתית פה? זאת אומרת המשנה לא באה לומר לי דבר.
שהארנבות גם יכולים לגרום לנזק בשדה.
או, אז ניקח את הדוגמה של צועה של קטן שאינו אוכל דגן, לא מסריחה. אף אחד לא אוהב את הריח של צועה של קטן שלא... אבל זה מלמד אותך גדר, כמה זה צריך להסריח כדי שזה יחשב סירחון. אז לפעמים ההגדרה מלמדת אותי גדר. אוקיי, אז האישות והעכברים, מה זה בא ללמד אותי? זאת אומרת, זה בא ללמד אותי שכיחות הנזק או רמת הנזק. אנחנו נראה שלחור זה מחלוקת ראשונים. אוקיי, מה המיוחדות בשני המינים האלו? האם זה כמות הנזק שהם מזיקים, או השכיחות של הנזק שהם מזיקים? זאת אומרת, תמיד כשאני קורא משנה, אני צריך להבין מה הדין הזה. אז השאלה הראשונה היא, למה שזה יהיה אסור? נקודת יסוד. אומרים שזה המחלוקת בין הציבור הדתי לאומי לחרדי. זה לא בדיוק נכון, זה אולי נכון, אולי זה נכון בעמך. מבחינה הלכתית זה לא נכון, אבל אומרים שבציבור הדתי לאומי ניגשים לשאלה ואומרים לנו למה שזה יהיה אסור, ובציבור החרדי ניגשים לשאלה ושאומרים לנו למה שזה יהיה מותר, אבל זה לא נכון, כולם מסכימים שהגישה היא למה שזה יהיה אסור. זאת אומרת, מבחינה הלכתית, מבחינת הסתכלות, ההשקפה הראשונה צריכה להיות, הכל מותר. מה שאת רואה עשרה, עליי אסור. אם אין לי מקור בתורה לאסור, אז זה מותר. למה שמשהו יהיה אסור? אותו דבר, אני ניגש למשנה. המשנה אומרת, מותר לך לצוד את הישות והעכברים בחג. אז אני צריך לשאול, ולמה חשבתי שזה יהיה אסור? מה המשנה באה להתיר לי פה? מה החידוש של המשנה? מה הדבר שהייתי חושב שיהיה אסור? אז זה א', צדין את הישות ואת העכברים. דבר שנשאלנו על הדוגמאות. משדה אילן הוא משדה לבן, אז צריך להגדיר גם מה זה שדה אילן, גם מה זה שדה לבן. זה מחזיר אותנו חזרה לדיונים בסוגיות הקודמות, מה זה מאילן לאילן, מה זה שדה אילן, מה זה בית השלחים. ההגדרות האלה שדיברנו מכוח מסכת כליים, שיש לי קרם דל, רק חמש אילנות, יש לי הגדרות של 10 נטיות, יש לי הגדרות שונות, בלשון שדות, וגם זה צריך לעניין אותי, כדרכו, לשון יחיד, במועד ובשביעית, ופה אנחנו כבר יותר חכמים, היות וראינו את הירושלמי בסוגיה הקודמת, שרצה לומר שיש הקבלה מלאה, בין מועד לשביעית, ואז הירושלמי, אין בדיוק הקבלה מלאה, וכמה תירוצים, והשאלה היא האם התירוצים חולקים אחד לשני, זאת אומרת, תירוץ אחד הוא, בכל המועד יש לך איסור מלאכה, ובשביעית אין לך, תירוץ שני הוא, זה הפסד ענק, אם אתה מחכה את כל השנה מהמלאכות האלה, וכל עומד רק 7 ימים. אז לפי התירוץ השני, הוא לא מסכים עם התירוץ הראשון? כן? אתם מכירים שהרב מונק היה שואל, איך הרב מונק, הוא היה מגיד שיעור בטלס, חוד שהוא עדיין, אז הוא היה שואל את התלמידים שלו, איך צדיק כמו משה יכול להיות לו אח כמו קורח? איך יכול להיות שצדיק משה יכול להיות לאח כמו קורח? אז הילד אחד היה מצביע ואומר, ליצחק היה אח ישמעאל, וליעקב היה אח עשיו, אומר, מצוין, שני היה אומר, אבל הקורח הוא לא האח של משה, זאת אומרת, זה גם תשובה טובה, וזו עוד תשובה יש לנו. זאת אומרת, הוא בא להראות לתמנים, שלפעמים אנחנו מחפשים עוד תשובה, כשיש תשובה אחת שגומרת את כל השאלה, לכאורה התשובה הראשונה של הירושלמי, שבשביעית אין איסור מלאכה, הייתה צריכה לסגור את הפרק. איך יש מקום לתשובה שנייה? אנחנו שבוע שבוע לא היינו זמן להיכנס לזה. זאת אומרת, איך יש צד לומר את התשובה השנייה בירושלמי? כן? אלא אם כן, לפי התשובה השנייה, יש מקום להקבלה בין שביעית לכל המועד באיסור מלאכה. אם אתה לא אומר את זה, אז מה שייך עוד תשובה? אז חזרה לענייננו. אנחנו, מה שכן יצא לנו בכל הסוגיה שבוע שעבר, זה שההקבלה בין מועד לשביעית ממשיכה לאורך המשניות. זאת אומרת, יצאנו בירושלמי, יצאנו בחזון איש, ופה אנחנו רואים את זה שוב.
עכשיו נפל לי הסימון, שראינו שני האופציות מה האיסור בצידה. אחד זה הצייד עצמו, והשני זה החפירות. ולא הבנתי למה, אם כתוב צד, אז למה להתחיל עם החפירות? ואז התשובה היא, נראה לי שבגלל שהוא מצמיד את השביעית, למועד, ובשביעית אין איסור של הצידה.
יפה, מסכים. אני מסכים. זאת אומרת, האיסור פה, על פניו לא יהיה איסור צידה, עד שנראה בראשונים שגם בשביעית יש איסור צידה. וככה המשנה ברורה אומר במסקנה, והחוט השני, הרב ניסים קרלצן, אני לא יודע אם ישנו פה, הוא רוצה לומר, מהלך, אני מדלג כבר לסוף הסוגיה לרגע, אני לא, כל הסוגיה לא ראיתי מישהו שמתייחס, מה איסור בשביעית לצוד? ורשי פה אומר לנו, בשביעית אף על גב דמתקן השדה. אז זה מחזיר אותנו לסוגיה של שבוע שעבר, ששאלנו האם יש פה איזשהו גדר של שבתה הארץ, שצריך להיות איזושהי... מה זאת אומרת? אז הרב ניסים קרליץ רוצה לומר, שיש מדרגות של היזק שיש כל הזמן באופן סדיר בשדה. יש דברים, כל שדה יש לו את הדברים שטובים לו, יש לו את הדברים שרעים לו, ויש, הוא רוצה לומר שהחילוק הוא כשזה מגיע לרמת היזק מסוים, אז זה אוק מאילנה. על ידי שאני מונע את היזק הזה, אני דואג שהאילן לא יאבד מהעולם. יש היזקים אחים שהם עברו יאילנה, אתה מטיב עם האילן, זה לא אוק מאילנה. והוא רוצה לומר שכל המהלך, גם במשנה ברורה וגם בסוגיה שלנו ברשי, הוא שאלה האם זה עברו יאילנה או אוק מאילנה. ראינו קודם סוגי עברו יאילנה ואוק מאילנה. כן, סטומי פילי.
אנחנו רואים את זה חרקית עם החרקים למיניהם.
זה מה שהוא רוצה לומר. בדיוק זה מה שהוא רוצה לומר. שיש חרקים באמת, יש הרי את המשנה, מזהמין את הנטיות, וחורכין אותן וקוטמין אותן, ויש שם שתי שיטות בירושלמי, מה זה לזהם את הנטייה, האם זה לשים זפת, או לעשות זיהום של לנקות את התולעים ממנו. שתי שיטות, מה זה מזהמין את הנטיות. אז אין הכי נמי. יש לנו הגדרות מה מותר ומה אסור, אבל ההגדרה הזו שהוא מציע זאת אומרת, הוא בונה על רשי, והפלא הוא שהמשנה ברורה הולך עם רשי עד הסוף, וזה בכלל לא ברור שהמחבר הלך עם רשי, כפי שנראה עוד במהלך סוגיה. אז אני רק מדלג לסוף. אני לאורך כל הסוגיה, היה לי את השאלה, ולא היה לי תשובה. זאת אומרת, מה האיסור פה? אתה מתחיל את המשנה, מה האיסור? אז אתה אומר, האם האיסור צד או האיסור חפירה? אני מסכים. אני רק אומר שגם בשביעית, הוא מעלה צעד, לא צעד, הוא טוען שהאיסור הוא התיקון, מה שרש"י אומר לנו פה. שיכול להיות שהאיסור הוא הצידה, לא מצד מלאכת צעד, אלא מצד מלאכת הקרקע. תיקון השדה, מה שרש"י אומר לנו פה.
לא, החפירה שזה גורם לאיזשהו תיקון.
לא החפירה, נכון. לא החפירה, ככה הוא רוצה לומר. ככה הוא רוצה לומר, לכאור גם במשנה ברורה וגם ב... כן.
שראינו על...
אני לא רגוע עם זה.
הבנים, לא?
נראה עכשיו, עכשיו נראה, עכשיו, אנחנו, יש כל כך מעט על הסוגיה, אנחנו יכולים לקווה לראות את כל הסוגיה. אז צדין את האישות ואת האחברים, משדי הילן ומשדי הלבן, כדרכו במועד ובשביעית, לכל זה לא זו אף זו, כדרכה של משנה, לא רק משדי הילן, שבר אילן איזה איקה, אלא אפילו משדי הלבן, כדרכו במועד ובשביעית. החכמים אומרים, משדה האילן כדרכו, ומשדה הלבן שלא כדרכו. האם חכמים חולקים רק במועד או גם בשביעית? נשאיר את זה תלוי. אז זו השאלה הראשונה שלנו. אני מתנצל, השארתי את הסיכום שלי בבית, כשלמדתי את הסוגיה כדי להחזיק ראש בגרסאות ובשיטות, עשיתי לעצמי טבלה שתכננתי להראות לכם. אם אתם הסתדרתם טוב, אני לא מצליח לעקוב אחרי כל השיטות, אז אני עשיתי לעצמי טבלה. אז אנחנו נלך עם הגרסה שלנו, וחכמים אומרים משדה אילן כדרכו, ומשדה הלבן שלא כדרכו. הוא מקרין את הפרצה במועד, ובשביעית בונה כדרכו. מה הקשר בין הרי של הספר של המשנה? אולי כשנלמד מקרין, נצטרך לראות האם יש קשר בין מקרין או לא. האם יש קשר בין המשנה שלנו למשנה הקודמת? מרשים את המים מאילן לאילן, זרים שלושתו לפני המועד, כי אמרנו שלא ברור החלוקה של המשניות. אני משאיר את זה תלוי לבינתיים, בסדר? אני רק אומר, זו שאלה מתבקשת, האם יש קשר בין המשניות. רש"י, המפרש, צדין האישות בשדה אילן במועד, מפני שמפסידין בו. אני לא יודע פירוש המילה הזו. זאת אומרת, המשנה ברורה טוען שהמפסידים זה על ידי החפירות שלהם בסוף העצים ניזוקים. אני משום מה דמיינתי שהחיה הזו תוקפת את העצים. המשנה ברורה טוען שהיא תוקפת את האדמה, ומתוך שהיא תוקפת את האדמה העצים ניזוקים.
סיפרתי שהיה לנו אחד כאלה, והיה לנו מרפסת בחוץ מעץ, הדק, וכשמענו... הוא דפק את ראשו על העמוד. שהדאגה הייתה להיבק של העץ ממש.
אז ככה אני דמיינתי בסוגיה. אני אומר, המשנה ברורה נותן פשט שאני לא ראיתי אותו. זאת אומרת, אני עכשיו נמדייק ברש"י, אני אומר, אולי זה המקור למשנה ברורה. אבל בסוגיה עצמה, אני לפחות לא הבנתי ככה, אבל נראה. אחד הדברים שמאוד כיף לראות, זה כמה המשנה ברורה היה למדן. כמה הוא לומר מתוך הסוגיה, כמה הוא למד כמו שאנחנו לומדים. זאת אומרת, מתוך הגמרא והראשונים מגיע ל... ואז כשאתה לוקח תוך הזרה, אתה פתאום רואה מהלכים מכוח המשנה ברורה בסוגיות. כן תקבל, לא, אבל אתה רואה מהלכים, בסוגיה הקודמת הוא היה הראשון שתראה אצלנו. אז פה גם כן, הוא היחיד שראיתי שנותן את ההגדרה הזאת. כדרכו, כשאני אומר יחיד, הכוונה היא אחרי לבוש של ירה באליעזות הפרים גדים, מגן אברהם, תז, גרע, אני אומר... במבנה של הספרים שלי יש כף החיים, במבנה של הספרים שלי יש, אני לא ראיתי ארוך השולחן, לא ראיתי אף אחד אחר שמסביר את מה שהוא אמר. בסדר? הוא גם לא מביא מקור. כדרכו אומר רש"י שאין צריך לשנות בצידה. אז אתה העלית מה רש"י בא להוסיף לי. בסדר? איך יכולנו להבין אחרת את המילה כדרכו?
איפשהו ראינו שיש אפשרות לתלות אותו על על עמודים במקום להכניס אותו לתוך האדמה.
זה כדרכו?
לא, זה יש לו כדרכו.
אז אני שואל, רש"י בא להסביר את המילה כדרכו, איך יכולנו להבין את המילה כדרכו אחרת? אז אני רוצה להשאיר את זה תלוי, אם יהיה לנו זמן, אני אחזור זה. אני חושב שיש מקום בגמרא שבת שהמילה כדרכו יש לה פירוש אחר, אני רוצה לראות את זה בפנים. בסדר? בסוגיה שם של להרוג את המזיקים. אם יהיה לנו זמן בסוף, תזכיר לי לחפש, בסדר? ובשביעית, אף על גב דמתקן השדה, אז הרש"י הזה, הוא החידוש הגדול פה, של הצוד אותם בשביעית, זה נקרא מתקן השדה. בשדה האילן צד כדרכו, מפני שהפסד מרובהו. אז הרש"י הזה בכלל, היה לי חידוש ענק, ממתי יש מושג של הפסד מרובה בהתרים של חול המועד? אז מה אם זה הפסד מרובה? איפה ראינו הגדרה כזו בהלכה? יש גדר הלכתי בכל תורה כולה של הפסד מרובה, והוא גדר של בדיעבד, הוא לא גדר של היתר לכתחילה. נכון? הרי אנחנו כשישנו שאלות, אז לפעמים הולכים עם דעת יחיד, לפעמים הולכים... זה גדר ששעת הדחק הפסד מרובה. המשנה הזאת דנה בלכתחילה, היא לא דנה בשעת הדחק. מאיפה יש לנו את ההגדרה הזו של הפסד מרובה? והמקום היחיד שראיתי את זה, זה פה ברש"י. לא ראיתי עוד ראשון כמה שזכור לי, שהשתמש בהגדרה הזו. וגם רש"י על הריף מוציא את המילה מרובה. נראה את רש"י על הריף. רש"י, ערן, הנימוקי יוסף, הם כולם אומרים הפסד, הם לא אומרים הפסד מרובה. זאת אומרת, אבל המשנה ברורה חוזר לרש"י. המשנה ברורה בהלכה הולך כמו רש"י. זה אולי נראה בסוף, זה גם מאוד מעניין. ושוב, אני לא יודע למה.
כדי לדבר על רבי סקלץ.
כן.
שזה לא מספיק, שזה יהיה הפסד רגיל, הפסד קטן. זה צריך להיות משהו שנחשב כעצמי.
אז אני אקריא לכם את המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, מאוד קצר. אישות הוא שרץ קטן, קודם כל אני לא ידעתי שהוא קטן. אז אני הבנתי שרץ, כשהרמב״ם כותב שהוא שרץ, אני חשבתי גם החולדה היא שרץ. והצו הוא שרץ, שרץ לא צריך להיות קטן. כן? אז אני, כשהרמב״ם אומר שרץ, אני לא הייתי בטוח שהכוונה היא קטן. המשנה בו אומר הוא שרץ קטן, הוא אומר שזה בגמרא, אני לא יודע איך הוא יודע שזה בגמרא, אולי כי זה כמו טבלול תמס יהלוך, והטבלול הוא קטן. כמו שבלול, השבלול הוא קטן.
מילים שאנחנו רואים, זה באיש לאישות, התרגומים לאנגלית היה וויזל או משהו כזה, שזה
אוקיי.
די
כן?
שומע.
כן, אני אומר שוב, אני לא הבנתי את הסוגיה כמו המשנה ברורה. אז החידוש הראשון, המשנה ברורה פה מאוד קצר לסעיף הזה, אבל הוא מלא חידושים. קודם כל הוא אומר זה שרץ קטן, שאין לו עיניים, ודרכו לחפור בפנים הקרקע, וכאשר יימצא בשדה, יקלקל אילנות על ידי חפירותיו. החפירות עושים את אילנות, אבל לא שהוא תוקף את אילן. ככה אומר, והוא אומר, למה לא צדים אותם בשדה לבן, דלא מפסיד כולי היי בשדה לבן, משמע כן מפסיד אבל לא, ואז ביאור הלכה, יש לו פה עריכות, זה לא פה. איפה, מה היינו באמצע לדון?
הפסד מרובה.
על הפסד מרובה. זה לא פה. לא זוכר. אז זה לא במשנה ברורה. אז אני לא זוכר עכשיו מי דן בהגדרה הפסד מרובה. נשאיר את זה תלוי, אני מקווה.
לא חייבים לומר ש...
לא. המשנה ברורה אומרת, לא מפסיד כולי היי בשדה לבן.
זה הרש"י הבא.
אז זה, אוקיי. אז אני אומר, אז זה למה שאמרתי שהוא הולך כמו רש"י. כי אנחנו, הרבה ראשונים אומרים שהוא לא מפסיד בכלל בשדה לבן. כל החשש הוא אם הוא יזיק שדה אילן. רש"י אומר לא מעשית כולי היי, פה יש נזק, פה יש יותר נזק, בגלל שפה יש יותר נזק, אז אני מתיר את זה. אני אומר, זה, זה, זה פה שראיתי שרש"י עולה, שהמשנה בו הולך עם רש"י. כי אומר לא מעשית כולי היי על השדה הלבן. אנחנו נצטרך לראות אם יש עוד ראשון שאומר שהוא בכלל מזיק לשדה הלבן.
מה זה לשון שכולי היי?
כל כך הרבה. כל כך הרבה. זאת אומרת, נזק כן, אבל לא כל כך הרבה. לא מפסיד כולי היי, לא מפסיד כל כך הרבה.
לא, אבל זה אומר קצת, לא מפסיד קצת?
הכוונה היא, הוא לא מפסיד בכמות של...
בהשוואה לאילן, זאת אומרת...
באילן זה הרבה, אז פה אתה רואה שהוא הולך כמו רש"י. אני אומר, במילים האלה אתה רואה ש... והוא גם מביא לך בשער הציון רש"י. אבל זה רש"י דעת יחיד. לא ראיתי עוד אחד שאומר את הפשט הזה.
זה לא בעצם אחד הצדדים בתוספות.
או, בסדר, נגיע.
בסדר. זה הספק.
נגיע, בסדר. אז אנחנו ממשיכים. מה יישות? אז תוספות בשבת, בתחילת פרק שני, אומר שכשהגמרא שואלת מה היא זאת אומרת, היא באמת לא ידעה. אמר רב יהודה בריה, רב יהודה זה רב יהודה בר יחזקאל, תלמידו של רב שמואל, בריה שאין לה עיניים. לא יודע מה פירוש המילה בריה. אמר רב בר שמואל ויתם רבי אמר בר שלמיה מאי קרא כמו שבלול תמס ילוך נבלשת בלך זו שמש תנו רבנן צדין את הישות ואת האחברין משדה הלבן ומשדה האילן כדרכו ומחריבין חורי נמלים וזה לא מופיע בהלכה אני לא יודע למה הלכה אבל לא מביא את מחריבין חורי נמלים ברמב״ם זה מופיע בשאר פוסקים זה לא מופיע ואני לא יודע למה זאת אומרת, האחרונים, חלק אולי ארוך השולחן מביא את זה, אבל זה, זה לא מופיע בגדול.
חושבים שזה אסור?
לא, לא מתייחסים. אני לא יודע למה. מחריבים חורי נמלים, שזה גם סוגיה מעניינת, מה ההבנה פה. זאת אומרת, יש ראשונים שאומרים שהכוונה היא שאתה מביא את האפר, ויש שכותבים שהכוונה היא שאתה מביא אפר עם נמלים. כיצד מחריבים? אני לא יודע מה פירוש השאלה הזו, נכון? תפארת ישראל תחילת פרק שישי בברכות, שכיצד זה כאיזה צד, זאת אומרת, היו לו שתי הבנות. מה זה? אני לא יודע מה היו שתי הבנות פה, אני לא יודע מה הצורך בהגדרה, ואנחנו נראה בעזרת השם שכנראה שהצורך בהגדרה זה צורך כדי לדעת מה נחשב פעולה אפקטיבית. כנראה שיש דרכים אחרות לעשות את זה, ואם אתה עושה אותם בדרכים האחרות, זה לא מספיק אפקטיבי להתיר לך בכל המועד.
זה נגד הצ'ל.
אנחנו גם הצענו...
יפה, זה עוד דיון, זה הקף החיים מדבר על זה, על דרכים אחרות לצוד ולהרוג, הוא מביא את זה, הקף החיים, סליחה, לא ארוך השולחן, הקף החיים מביא את הסוגיה שמחריבים חוברי נמלים, הוא מביא את זה מהאחרונים שהביאו את זה.
שאם יש, אם יש פה עניין של תרחה, איסור של תרחה, אז זה בגדר של מה התרחה שמותרת.
אם זה הגדר פה.
אם זה הגדר.
אם זה הגדר, אז...
שזה יכול להיות שזה מאוד, ואם זה לגבי חול המועד, זה מאוד מסתדר.
תומר, יכול להיות שהגדר פה, אוקיי.
אתה אפילו מביא אפר ממרחק של מיל, מעבר לנהר, בלי...
יפה.
זה הרבה תרחה
שעכשיו מותרת. יפה. יפה. רשב"ג אומר, מביא אפר מחור זה ונותן לתוך חור זה, ואין חונקין זה את זה, הן משמע הנמלים שבתוכו, זה ככה נראה. לא הוגדר בברייתא הזו, האם מדובר פה במועד או בשביעית, אז אנחנו מיד נוצאים את תוך נקודת הנחה שכוונה היא מועד, אבל זה לא כתוב. אמר רבי אמר בשלמיה משמי דאביי, כוונה הוא לא שמע את זה ישירות, והוא, כל היתר הזה של רשב"ג, דקאי בתרברי נרה, והוא דלקה גישרה, והוא דלקה גמרה, והוא דלקה מצרה. ההגדרה הזו היא הגדרה שמופיעה בגמרא ביצה, כשהגמרא אומרת שספנה מערה שכל היכה שיש תרנגול, אז התרנגולת היא לא ספנה מערה, היא מזדווגת לו, חזקה שהיא מזדווגת לו, ואז תשמישו ביום, היא רק יולדת ביום, ואז אם מצאת ביצים בקן לפני עלות השחר, אתה יכול להיות בטוח שהם לא נולדו בליל יום טוב, הם נולדו לפני יום טוב, הם לא מוקצה, אז הגמרא אומרת, עד איזה מרחק אם יש זכר, אז היא רק יולדת מהזכר, ואז היא רק יולדת ביום, אז הגמרא אומרת, תלוי האם יש נהר באמצע והאם יש גמלה ומיצרה, היא לא אומרת גמלה, היא אומרת את כל השאר חוץ ממיצרה, סתם מעניין האם יש מברה, האם יש מיצרה, האם יש כן, סדר. אז חזרה לעניין, שם זה 60 בתי, 60 בתים, לא פרסה. זה המרחק שתרנגול ירדוף אחרי תרנגולת, 60 בתים. חזרה לעניין, נו.
מה שאמרתי קודם, זה לא דווקא אם זה תרחה, זה בכלל. כל הנושא של כדרכו, זה יכול להיות רלוונטי.
לא הבנתי.
הסיבה שצריכים לתאר איך עושים את זה, אם יש היתר של שלא כדרכו, זה יכול להיות שאתה צריך לדעת מהו דרכו.
לא ראינו שום שלא כדרכו ביחס לנמלים.
לא ראינו, אבל יכול להיות.
אתה אומר, רק הצדו להגדיר לי.
אם החכמים יחלקו גם בזה.
טוב. כן, השאלה פה היא, יש פה כמה שאלות שהכף החיים מתעסק בהן. למה לא טיפל? למה האיש לא טיפל בנמלים קודם? רק עכשיו גילה אותם? ומה רמת ההזק שלהם היום? שהוא מגלה אותם היום? אז אלה דברים שאני לא מכיר. מושג, אז ממילא קשה לי להבין מה הסוגיה חידשה לי. אני לא מכיר את המציאות, זאת אומרת, מה הגדרים פה? הלאה. וודיקאי בתרי עברי נערה, וודלקה גישרה, וודלקה גם לה, וודלקה מיצרה. עד כמה? עד פרסה. אז... טוב, אז בוא נראה רש"י עד פה. בבריאה שאין לה עיניים וחופר בקרקע. כן, זה באמת תמוה. מה רב יהודה הוסיף לי פה? זאת אומרת, אנחנו שאלנו מה הישות, הוא אומר לך אין לו עיניים. מה פה, מה היה קשה לי ומה הוא ענה לי? לכאורה העיקר חסר מהספר. זה שאין לו עיניים זה לא הבעיה שלי. הבעייתיות שלו זה שהוא חופר.
את זה ידענו כבר, לא?
אני לא יודע. אני לא יודע מה הייתה השאלה. זאת אומרת, לא ברור לי מה הגמרא באה לתרץ. אם הוא אומר לי, תשמע, מוצאים אותו בשדה בשעות כאלה, במקומות כאלה, הוא עושה נזק כזה, הבנתי. אבל הגמרא שאלה שאלה של אחורה כוללת את כל ההגדרות של הבריאה, והתשובה היא בריאה שאין לה עיניים. אז זה מה שהיה חסר לי? זאת אומרת, זה מה שהוסיף לי? אלא מה? יכול להיות שהשאלה הייתה בגדר הצידה. כשאתה צד, אז תדע שהצורת צידה היא לבריאה שאין לה עיניים. זאת אומרת, אתה יכול לעשות מצודות שלא היית, לא היו עובדות על בריאה שיש לה עיניים. אולי.
אז יש עוד העכברים.
אין החינמי? נכון? אני לא יודע. אין החינמי? זאת אומרת, לא, אנחנו, אין לנו הגדרה, ולי אין גם אחרי הסוגיה. מה הוסיף לי העכברים על האישות? לא יודע. מאי קרא, דה אישות בריאה שאין העיניים, דכתיב, כמו שבלול תמס יהלוך, שבלול שקוראים נמצון תמס יהלוך, כלומר, כשיוצא חוץ מנרתיקו, רירות נופלות ממנו, עד שהוא נימוח ומת. תמס כמו ונמס. נפל אשת פלחה זו שמש, כלומר, כך אישות נופלות פתאום לארץ ומתים, זה לא חזו, הם לא רואים. וחוניקין זו את זו, מפני שמריחין את האפר, ואין מקרין באותו אפר. זאת אומרת, לפי רש"י, האפר עושה את החניקה. לא הנמלים פומפו. והוא דקאי בתרי עברי נערה, דקוון דיק הפסק מים בין הנתר תחורי נמלים, אין מקרין... הנמלים של
מרגישות
שהם לא הבנתי, אז מי חונק? מי חונק זו את זו?
הנמלים חונקות זו את זו. איך נמלה מחליטה אם היא חונקת נמלה אחרת או שהיא חברים, זה תלוי מאיזה אפר, לאיזה אפר הם שייך.
אז אתה רוצה לומר שלרע שהיה פשוט שחונקין זו את זו, זה הנמלים מהאפר החדש מול הנמלים מהאפר הישן. אוקיי. אני שומע. אני לא יודע, אני שומע. זאת אומרת, אין לי הוכחה ברעשי שזה לא הפשעת.
אני גם הבנתי כמו הרק בהתחלה, אבל אז כשראיתי רשם אחרים שם
הוכח, אמרתי, בסדר, קיבלתי. והוא דקה בתרי עברי נערה, דקוון דיק הפסק מים בנענה תרתי חורי נמלים, אין מכירין הנה באפר דהנה. אוקיי? גישורה גשר, גם לה שאין לו גשר אלא מנסר אחד, ומי צרד אין קטן מגם לה, אני יכול ללך עליו, אלא כשקושרין חבל אחד משני עברי הנהר, בשתי תדות וחוזין בו והולכין על אותו גשר צר, אבל היא ככה מהן, מכירין הנה בחורי דהנה. עד כמה מרוחקין הנה תרי חורי נמלין, תקיעי כנרה ביניו ולקה גשו עד אין מכירין הנה בחורי דהנה עד פרסה, אי לקה פרסה ביניו אף אגב די כנרה ולקה מעברה מכירין הנה בחורי דהנה. אני לא נכנס לתוספות, אתם תראו את התוספות, השלכות ברורות, תוספות ברור. תוספות צדין את האישות, שואל תוספות, מי כמשמלן, זה לא עבודת קרקע, למה שרבי יהודה יסור כדרכו, אז תוספות מבין שרבי יהודה, קודם כל אנחנו רואים שתוספות גורס רבי יהודה, כמו גרסת הגמרא בדף זין עמוד א', הרי הגמרא בראש עמוד אומרת רבי יהודה אומר מסתעלן כדרכו, אז תוספות גורס כמו בריף, כמו בראש, רבי יהודה למה יאסור כדרכו, ויש לומר תוודאי צריך למסקה לבנים מתוך שדהו כשמפנה האישות ונן פרקים דשביעית המסקה שדהו וכולו. אז התוספות אומר בשביעית האיסור הוא סיכול השדה, אז אני מבין שיש פה מחלוקת רש"י תוספות, זאת אומרת, לפי רש"י, עצם זה שהמפרש, עצם זה שאתה מסיר את המזיק, יכול להיות אסור בשמיטה. ולפי תוספות, אם לא עשית עבודה בשדה עצמו, אז לא יכול להיות שזה יהיה אסור בשביעית. זה לא עבודת קרקע. זאת אומרת, היסוד של רב ניסים קרלת, זה דעתי הענייה, רק עובד לפי רש"י. ולפי הבנתי, לא ראיתי עוד ראשון שאומר כמו רש"י. אז היה לי הפתעה מאוד גדולה, גם במשנה ברורה שהלך עם רש"י, בגדר של הפסד מרובה, וגם ברב ניסן קרלית שלח עם רש"י בגדר של תיקון השדה. אני אומר זה, מייכי טייסי. בסדר? אוקיי. אני מציע שנגמור את הסוגיה ואז ניכנס לשאר הראשונים. בסדר? מה יש לנו בינתיים? יש לנו הגדרה, תנא קמא מתיר לי הכל כדרכו. אילן ולבן, הכל כדרכו. חכמים נקרא להם, או רבי יהודה, אומרים לי בלבן עם שינוי. אז המחלוקת שלהם היא רק בסטי לבן. האם מותר לצוד בסטי לבן עם שינוי או בלי שינוי? לפי רבי יהודה צריך שינוי, לפי תנא קמא בלי שינוי. זה מה שאני יודע בינתיים.
לא היה לנו... אם החכמים רק לא מסכימים עם תנא קמא ב...
רק במועד
או גם בשביעית?
מסכים. אין לנו התייחסות בשלב הזה. גמרה. עכשיו,
אם בכלל גורסים את המילה בשביעית.
אני לא זוכר.
תוספות יום טוב מביא, והוא מדייק מהרמב״ם שבכלל מביא את המשנה הזאת בדיני שביעית, שהוא לא גורס, שהרמב״ם לא גורס בשביעית.
כן, אז זה מאוד מעניין. נשאיר את זה בצד, אם אין לנו זמן נחזור לזה. שים לב שהאין משפט כן מביא הלכות שביעית. ובהלכות שביעית לא ידעתי למה אין משפט מביא את ההלכות האלה. זאת אומרת, לא הבנתי מה מקשר. חזרה לענייננו. תוספות בסוטה אומר לנו שסתם משנה יש איזה משקל כפול. יש איזה משקל של רבים, יש איזה משקל של סתם. לפי תוספות בסוטה, סתם מול חכמים, סתם מנצח. כי הסתם הוא גם רבים וגם סתם. רבי סתם את המשנה ככה. אז יש איזה שני משקל כפול. לא ברור לי אם שאר הראשונים מסכימים עם תוספות. בבית יוסף כשהוא דן למה הרמב״ם פוסק כמו תנא בתרא, הוא לא מביא את שיטת תוספות בסוטה, והוא לא מביא שהרמב״ם לא מסכים איתה. זאת אומרת, הוא הולך מהלך אחר, שאולי סתם הסוגיה, סתם הברייתא, סיבות אחרות, למה לא לפסוק כמו תנא קמא. אבל אולי זה נגד רבי יהודה? אבל לא, לא, הוא לא בא ואומר, הוא לא מתייחס בכלל לשאלה, האם יש לי סתם משנה פה, מול השיטה האחרת. סתם במשנה יותר חזק מסתם בברייתא. אבל סתם סוגיה יותר חזק מסתם משנה. זאת אומרת, אם הגמרא בסתמיות הולכת עם שיטה אחת, מבחינתנו זה הלכה. וזה לא מעניין אותי שזה נגד סתם משנה וזה דעת יחיד, ובית שמאי או לא משנה מי. סתם הגמרא, משמע שהגמרא פסקה ככה. עכשיו נתחיל את הסוגיה. תנו רבנן, יש לי ברייתא מוסמכת מרב חייא ורב הושעיא. כיצד, לא יודע מה פירוש המילה הזו, כיצד כדרכו, דרך אגב ראיתם את התוספת פה? טוב, התוספת זה שורה אחת, אבל אם מבלבלת את כל סוגיה, אז צריך לראות אותה. בואו נראה את התוספת הרגע. לפני. פשוט יאיר את עינינו על כל הסוגיה. אז תוספת הפרק ראשון של מועד קטן. אומרת התוספת, אולי תסתכל איתו, זה רק שורה אחת. יש לך? יופי. אני עובר להלכה ג' אין חופרין, פרק א' הלכה ג' בורות שכינו מראות במועד, אבל מחנכינו מתקנין אותן המרמי, נרין דרי בריאות המועד ודרי חכמים בשביעית. כיצד היה רבי יהודה אומר בשדה לבן שלא כדרכו? מפורש. כן, לפי הגרסה שלנו בתוספתא, זה מפורש הכיצד הזה הולך על שיטת רבי יהודה במשנה. כיצד היה רבי יהודה אומר בשדה לבן שלא כדרכו, תוכב בשבוד ומכה בקרדום ומודד אדמה תחתיו. אמר רבי שמעון בן אלעזר, וכי באיזה שדה לבן היה רבי יהודה אומר, שוב מפורש שיטת רבי יהודה, בשדה לבן סמוכה לשדה בית השלחין. בום, משמע כמו רמב"ם. ולא בשדה סמוכה לשדה, לא, סליחה, לא כמו רמב"ם, סליחה, ולא בשדה סמוכה לשדה בית אילן. מחיבין חורי נמלים במועד, כיצד מחיבין חורי נמלים, רשב"ג אומר, נוטל אדם, אפר מחור שזה, מתן חור שזה, מחנקין זה את זה, וכולו. אז הגרסה שלנו בתוספתא, היא הכל בשיטת רבי יהודה. אז קודם כל, יש לי סתם את התוספתא כרבי יהודה. אז יש לי גיבוי לפסיקה של הרמב"ם עם רבי יהודה. זאת אומרת, התוספתא מאוד מאוד הולכת עם שיטת רבי יהודה. גם בתוספתא מפורש שזה שיטת רבי יהודה. וגם התוספתא אומרת לי שמתי רבי יהודה התיר לי בשינוי. לא, סליחה, הפוך. מתי רבי יהודה מצריך שינוי? כשזה לא סמוך לבית האילן. אבל כשזה סמוך לבית האילן, אז לא צריך שינוי. אז זה לא רמב"ם, זה הפוך מהרמב"ם. בסדר? זה כמו רוב הראשונים. עכשיו עוברים לגר"א, רואים גרסה לגמרי אחרת בתוספתא.
גם מלמד אותנו שזה הנמלים שהורגים אחד את השני. מה הבעיה? והם מחלקים זה את זה.
נכון, מסכים, 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 מסכים. זה מאוד מאוד משמע בתוספתא שזה הן, הנמלים, מסכים. אומר הגר"א, אותת כיצד כדרכו חופר בגומה ותולה במצודה. כיצד היה רבי יהודה אומר בשדה הלבן שלא כדרכו? אמר רבי שמעון בן אלעזר, אני עובר לגראות יהוד, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כשאמרו משדה לבן שלא כדרכו, לא אמרו לה בשדה לבן הסמוכה לעיר, אבל בשדה לבן הסמוכה לשדה אילן, אפילו כדרכו, שמה יצא משדה לבן ויחיבו את האילנות. צדין את האישות ואת האחברין משדה לבן ומשדה אילן כדרכו, אז אתה כן יכול לצוד כדרכו. זאת אומרת, כן, הוא מחיבין חורי נמלים, כיצד מחיבן, רשב"י אומר, מביא וכו. בסדר, אז הגר"א מאוד מאוד דומה לגרסה שלנו, הוא מוציא את כל העניין שבתוספת המוגדר, שמגדירים פה את שיטת רבי יהודה. זאת אומרת, הוא משמיט את זה מהתוספת. עכשיו נחזור לגמרא שלנו. תנו רבנן, כיצד כדרכו חופר גומה ותולה במצודה, כיצד שלא כדרכו, מה באו להגדיר לי? נועץ שפוד ומכה בקרדום ומרדה אדמה מתחתיה. אז הרמב"ם בפירוש המשניות אומר, מה שרוב הראשונים אומרים, מה שנפסק בשולחן ערוך, שהכוונה היא שהשיטה כדי לתלות את המצודה היא שיטה של שינוי. אתה חופר את אותה גומה, אבל אתה לא חופר אותה על ידי חפירה רגילה, אלא על ידי מרדה אדמה מתחתיה. זאת אומרת, וזה רוב הראשונים, לא כמו רש"י. יש רבנו ירוחם שדומה לרש"י וגם הוא אומר שונה מרש"י. תעניה וישמון מנזר אומר, כשאמרו בשדה לבן שלא כדרכו, לא אמרו אלא בשדה לבן הסמוכה לעיר, אבל בשדה לבן הסמוכה לשדה, לשדה אילן, אפילו כדרכו. לא יודע מה פירוש המילה אפילו. שמה יצאו בשדה לבן ויחיבו את עינו. שמה? אז זה לא ברור. על שמה? אז בשביל שמה אני מתיר?
אחרי בתוספת?
לא זוכר. אז זה אחד השאלות שלנו פה. מה צריך להיות סבירות הנזק כדי להתיר? אבל בוא נחזור רגע, מה האיסור שאני מתיר פה? זאת אומרת, מה הבעיה בלצוד בחול המועד? מה אני עושה פה? מה הבעיה? הבעיה היא המלאכה? הבעיה היא הטרחה? הבעיה היא הכיוון מלאכה במועד? הבעיה היא מריטיין, שאנשים יחשבו עכשיו שמותר לעשות מלאכה בחול המועד? הבעיה היא האדם עצמו יחשוב אם אני יכול לצוד, אז אני גם יכול לעשות כל מיני צרכים אחרים של המועד? אז זה צריך הגדרה פה, מה האיסור? אומר לנו תוספות, אתם ראיתם תוספות, אני יכול לדלג על זה? בעצם יש לנו פה כמה מהלכים בסוגיה, כן? מה יש לנו פה? יש לנו הגדרה ששדה לבן זה דווקא כשזה לא סמוך לשדה אילן. אבל אם זה סמוך לשדה אילן, אז מותר. אז יש פה גרסות. האם הכוונה היא בשיטת תנקמה? כן? כל מה שתנקמה התיר לך זה כשזה שדה לבן סמוך לשדה אילן. אבל תנקמה לא היה מתיר אם זה לא סמוך. האם הכוונה היא בשיטת רבי יהודה, שכל מה שרבי יהודה אמר לך שאתה צריך שינוי, זה בגלל שזה לא סמוך לשדה אילן. זה בא להקל. אם זה היה סמוך לשדה אילן, אז רבי יהודה היה מתיר לך גם בלי שינוי. ואז תנקמה התיר לך גם בלי שינוי, גם כשזה לא סמוך לשדה אילן. ואז אנחנו נשאל את השאלה, למה? מה היתר לצוד אותו אם הוא לא ליד שדה אילן? אז אנחנו צריכים לומר האם זה הקולי עין, נכון? אז מאוד מסתבר לומר כמו רשי. אנחנו נצטרך לראות. זאת אומרת, אם הוא לא עושה שום נזק לשדה הלבן, אז מה היתר לצוד אותו בכלל? כן? ואם הוא עושה נזק, אז למה שלא תצוד אותו כדרכו תמיד? הוא לא עושה כל כך הרבה נזק. אז לא הבנתי. אז אני צריך הפסד מרובה? לא מספיק לי שום הפסד? זאת אומרת, אני כן מגיע קרוב להגדרה של רב ניסים קרליץ. יש איזושהי רמת הפסד שאני אומר, אתה חיית כל השנה, ואתה לא יוצא מהכלים ואתה לא מטפל בה. זאת אומרת, יש כמה ציפורים שבאים ואוכלים לך פירות מהעצים, אתה לא עומד כל הזמן ומנפנף אחריהם, אז אתה לא יכול לומר בכל עומד זה הפסד, אם אני לא אנפנף, יבואו ויוכלו לי מה זה. יש רמת הפסד שאתה חיית. וכן הלאה. זאת אומרת, יש מבצע במקולת. בוא נלך ונקנה עכשיו. אני תמיד אמר לאשתי, לא, אנחנו קונים רק בכל המועד. לא קונים מעבר לכל המועד. אבל זה מבצע מטורף, נכון? אנחנו כל יום שאנחנו עסוקים עם כל מיני דברים, אנחנו רוצים להשיג כל מבצע מטורף במקולת. אז כל היתר של יום השוק, שאנחנו נראה בתוספות, שהפסד של רווח בגלל מחיר מציאה, זה מחיר מציאה גדול. אנשים אומרים, אני רוצה לעשות קניות באינטרנט. אני רוצה בכל עומד, מה, קובעי משפחה שלי מגיעים עוד שבוע, שבועיים, כל מיני מבצעים, אז אם זה מציאות שיש דברים שאני יכול להשיג בחול, שאחרת אני לא אוכל להשיג פה, אז בסדר, אני מבין, זה הפסד. אבל אם זה מציאות שאני ארוויח דולר פה, דולר שם, רגע, אתה רוצה את העבודה בשביל זה? יש הפסדים שאתה חי איתם, אני לא יכול להגדיר אותם כהפסדים שיתירו לי, לא שיתירו לי מלאכה. שוב, אנחנו לא נכנסים לגדר, מה האיסור שאני צריך להתיר. אני אומר, מבחינת ההסתכלות, הסוגיה הזו מלמדת אותי, לפי רב ניסים קרליץ, אנחנו חייבים לומר משהו קרוב למה שהוא אומר, שיש גדר של הפסד שאתה חי איתו. והוא לא יתיר לך. אתה לא יכול לומר, כל הפסד יתירו לי חזל, עכשיו מלאכה בכל המועד. יש הפסדים שאתה לא עוצר את החיים כל הזמן. זה אחד השאלות שאני שואל הרבה פעמים, שאנשים מחפשים היתרים, בהלכות שבת, דברים אחרים, אני שואל, רגע, אם זה היה עולה לך כסף, היית עושה את זה? האם היית יורד מהאוטובוס כדי לטפל בדבר הזה, לקחת אוטובוס רבע שעה יותר מאוחר? היית אומר, תעזוב. האוטובוס בדיוק מגיע, אתה יכול ללכת להשיג את המבצע. אבל זה יעלה לך חצי שעה, אתה תגיע לעבודה חצי שעה ואיחור. אתה תעשה את זה? אתה לא תעשה את זה. אז כמה זה שווה לך ההפסד הזה? זאת אומרת, אני אומר, הסוגיה הזו מלמדת אותנו, זה הפסד כולי היי, שההפסד כדי להתיר, הרי המשנה ברורה במסקנה אומר, יש מחלוקת, משנה ברורה, ערוך השולחן, ערוך השולחן אומר, תחמיר רמב״ם, זאת אומרת, שדה לבן, שהוא לא סמוך לשדה אילן, אל תצוד את האישות, מה זאת אומרת, תצוד את האישות, אומר משנה ברורה, כל הראשונים חולקים על הרמב״ם, אין אף אחד שאומר רמב״ם, אז המשנה ברורה אומר, נכון? בגלל שאין אף אחד שאומר רמב״ם, וזה רק יש אומרים בשולחן ערוך, אז בהחלט, אם יש לך צורך להסיר את האישות משדה הלבן, תעשה את זה על ידי גוי. אנחנו היינו אומרים, מה זאת אומרת תעשה על ידי גוי? יש לי את כל הראשונים חוץ מהרמב״ם, יש לי סתימת השולחן ערוך. ברור שאני יכול להתיר את זה. מה? אז בסדר, יש שיטת רמב״ם, אבל כולם נגד רמב״ם. פה אנחנו רואים כמה אמרו את הלכות, וערוך השולחן אומר, ודאי שאתה לא יכול על ידי גוי. מה שייך על ידי גוי להתיר את זה? הרי המחבר הביא לך, יש אומרים לאסור, הוא הביא לך את הרמב״ם, אז מה שעל ידי גוי אתה רוצה לעשות את זה בכל המועד? לך תראה את הסימן שלא מתירים שום דבר על ידי גוי שאסור על ידי יהודי בכל המועד, ואין לך מה לדבר איתי. ארוך השכון, מחלוקת ארוך השכון, משנה ברורה. כמה אני צריך לחשוש לרמב״ם, אבל כולם אומרים תחשוש לרמב״ם. זאת אומרת, אחרי שהמשנה ברורה כותב לך בביאור הלכה, הרי כל הראשונים הם נגד רמב״ם, כל הראשונים הסכימו שמותר, הוא אומר, אז בסדר, מי שרוצה להקל על ידי גוי, יש לו על מה לסמוך, אי אפשר לכעוס עליו. אוקיי? אנחנו לא היינו אומרים ככה. אומר, זה, אז הסוגיה לימדה אותנו הרבה בהגדרות של היתרים. עכשיו תכוונו אותי. מבחינתי, אני רואה שאתם כולם די כבשו את הסוגיה. נרוץ עכשיו אולי ישירות לטור שולחן ערוך, כי אין הרבה מה לראות שם. אבל יש דיוקים ברש"י על הריף בנימוקי יוסף. אני לא חושב שכדאי לחלק את הסוגיה השבוע הבא להמשיך בסוגיה הזאת. לדעתי צריך להתקדם בסוגיה הבאה. אבל אם אתם רוצים, נלך כסדר. נראה את הריף, נראה עם הדיוקים ואת הרש"י ואת הנימוקי יוסף על הריף, ואז לא נספיק עד הסוף. אבל לא אכפת לי שבוע הבא להתחיל עם 10 דקות על הסוגיה, ואז נמשיך סוגיה הבאה. כן? אז אתם אומרים ללכת כסדר. כסדר. בסדר? אבל לשבוע הבא בוא נכין עד המשנה הבאה. בסדר? בוא נתקדם. כי זה באמת סוגיה קלה, הסוגיה הזו. גמרנו אותה בעצם. אנחנו עוברים לריף אם כך. אתם רוצים לראות את התוספות בפנים? סיכמתי את התוספות. יש חשיבות לראות אותו בפנים מצדכם? מה? לא. כן? אתה רוצה לראות? לא. בסדר. כן. תזכיר לי, זה לא דחופנו לו עכשיו. תזכיר לי, אני אומר לך איפה זה. בסוגיה של להרוג מזיקים, אני חושב ששם הלשון היא כדרכו. שאם בן אדם רואה נחש שלא נחש ארסי שלא הולך להזיק לאף אדם, מותר לו להרוג אותו כדרכו, אני חושב, הלשון שם. זאת אומרת, אתה עושה את זה כאילו אתה סתם הולך בדרך והורג אותו. שזה לא יראה שכיוונת למלאכה הזו. אני חושב ששם הלשון של הגמרא זה כדרכו. הגמרא והשולחן ערוך הזוהים שכדרכו, שלפעמים, בוא נראה אם זה הלשון שם. אני צריך להסתכל לפני. ריף. אומר לנו הריף, יש לך? תפלט המנבט. צדין את הישות ואת האחברים בשדה האילן ובשדה הלבן כדרכו במועד ובשביעית. רבי יהודה אומר, הוא גורס בשדה אילן כדרכו ובשדה הלבן שלא כדרכו. הוא מקרין את הפרצה במועד ובשביעית בונה כדרכו. אומר רש"י על הריף, צדין את הישות שמפסיד את השדה. לא כמו הרש"י שלנו.
כתב שמפסיד את השדה, זה מתייחס לפירות של השדה או של הקרקע עצמו?
לא יודע, אני לא יודע. לא יודע, אתה צודק, אני לא יודע. רבי יהודה אומר בשדה אילן כדרכו, דבשדה אילן מפסדי. בלי הפסד מרובה. אז רש"י על הריף אומר, בשדה אילן יש לי הפסד. משמע שבשדה הלבן אין לי הפסד. אז למה אני מתיר לו בכלל לעשות את זה? לא יודע. מה היתר בשדה הלבן? אם הגרסה היא כמו שלנו. עכשיו נעבור לבח. אבל קודם כל, בלי הבח. אומר, בלי הבח יש לנו הגדרה פה מאוד מעניינת. אומר הבח, מפסידי תפי. ולהפסד מרובה חששו. מה זאת אומרת? בוא נעצור ברש"י רגע, נעבור לנימוקי יוסף. צדין את הישות, פירוש, פריה שאינה עיניים, ומפסידה את השדה כשהוא שדה אילן יותר מכשהוא שדה לבן. אבל בשניים יש הפסד. ולהכי מצריך רבי יהודה לעשות היכר בשדה לבן בשינוי שלא כדרך חול. מה זה להכי? למה? מה זה להכי? שלא כדרך חול. ולהכי מצריך רבי יהודה לעשות היכר בשדה לבן בשינוי שלא כדרך חול. למה אני צריך לעשות שינוי?
שזה לא הפסד מרובה.
אני לא רואה הפסד מרובה בנימוקי יוסף. יותר מכשהוא שדה לבן, איך אתה מבין את המילה יותר? מה זה יותר?
יש גם הפסד, אבל פחות.
אני לא הבנתי שהגדר הוא הפסד מרובה, אני הבנתי שזה לא כולי היי בשדה הלבן. לא שבשדה אילן זה הפסד מרובה. בשדה אילן זה הפסד, זה הפסד שאני מתחשב בו. בשדה הלבן זה הפסד שאני לא מתחשב בו. הוא לא כל כך הפסד. אנחנו ראינו בגרא שכל מה שאפשר לשנות משנים. ראינו את זה גם בעוד ראשונים. שחזל לא רצו, אם אני כבר מתיר לך משהו בכל המועד, אז איפה שאתה יכול לשנות, תשנה.
לא משנה כמה הפסד.
זה ראינו מחלוקת. האם בכל דבר חזל אמרו את זה, או... אני כבר לא זוכר, אבל ראינו בזה מחלוקת לפני כמה שבועות. אתה זוכר? ראינו בזה מחלוקת. האם בכל דבר אני אומר, כל מה שאפשר לשנוי משנינה. האם גם בהפסד מרובה, האם בכל דבר. טוב, אז אם נחזור להגדרה של הרב פסן זצ"ל, הנקודה בנימוקי יוסף שהיא הסוויץ' פוינט, המילה שאנחנו בעצם לא יודעים איך לפרש אותה וממנה יוצאים שני הסברים, זה המילה יותר. כן? הוא מפסיד את השדה כשהוא שדה אילן יותר מכשהוא שדה לבן. מה זה יותר? יותר הפסד? יותר מצוי? יותר זה שזה הפסד מרובה וזה רק הפסד, או שזה הפסד וזה לא הפסד כולי היי. אז המילה יותר היא המילה שאנחנו לא בטוחים מה היא, ואנחנו גם כן לא יודעים בנימוקי יוסף מה זה להכי. להכי מצריך לעשות היכר שלא כדרך כל.
אז אם אנחנו מזווים את היותר שזה הפסד מרובה והפסד מועט, אז אנחנו מבין את הלאחי לפי הצד המחלוקת שלא צריך לשנות כשזה הפסד מרובה.
אבל לכאורה הנימוקי יוסף בא לתרץ למה כן משנים, לא למה לא משנים. וזו הפעם הראשונה שאנחנו רואים את הצורך לשנות. בהמשך יהיו עוד משניות שאומרו לי לשנות. אז זו הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בזה, ואני מבין שהנימוקי יוסף בא להסביר לי מה אני מרוויח בשינוי. ואני מבין שהדגש הנימוקי יוסף הוא, כשאתה עושה שינוי, אתה מראה שאתה לא עושה כדרך חול. אני לא מתייחס לזה כיום חול, אני עושה את זה אחרת, זה לא יותר גמור. זה לא חול, זה חול המועד. ועכשיו אנחנו צריכים לשאול את השאלה הבאה. ומה? הרווח הוא כלפיי, כלפי הציבור, כלפי חול המועד. אז לא עשיתי את זה כדרך חול, למה? זה כדי שאני אקלוט שזה לא כדרך חול, הבן אדם שעושה את הפעולה, זה כדי שבני ביתו, זה כדי שכל מי שרואה, זה כדי שיהיה איזשהו כבוד המועד, משהו באבסטרקטי. זאת אומרת, מה הדגש פה? זה לא יהיה כחול כלפי מי? חזרה לענייננו, ובה שביעית, תלו גזרינן, תלממך זה כחרישה, כשאדם חופר וסותם את חוריהם. אז יש לנו מהלך לגמרי חדש בנימוקי יוסף, שהסוגיה בשביעית היא סוגיה של מך זה. טוב, אז אנחנו בואו נסכם מה ראינו היום. אז בעזרת השם שבוע הבא נסיים. דיברנו על לשון רבים של צדין, דיברנו על מה הדוגמות של אישות והאחברים, יחיד רבים, ומה כל דוגמה מלמדת אותי בגדר ההפסד. דיברנו האם זה ברי הפסדה, האם זה ודאי שהם יזיקו, האם זה הפסד מרובה כגרסת רשי, או זה הפסד בהגדרה, האם השדה לבן יש בו הפסד, או האם זה הפסד דל, האם זה הפסד שלא מתחשבים בו. ראינו את ההגדרה של רב ניסים קרליץ, שיש הפסדים שתמיד אתה חי איתם, והם נקראים עברו יעילנה, שאם אתה עושה את זה, אתה, יש לך רווח נחמד, אבל זה לא חיות השדה. ראינו שיש הפסדים שהם עוק מעילנה, זה מה שמשאיר אותו בחיים, וממילא ההפסד שלו הוא הפסד משמעותי והוא חשוב. ראינו שהמשנה ברורה נראה שהוא הולך כמו רשי, מההגדרה של הפסד מרובה, ונצטרך לראות אם יש לרשי חבר בראשונים. שני גרסות, האם זה חכמים אומרים או רב יהודה אומר. דיברנו האם שער ראשונים מסכימים עם תוספות של סתם יש שני משקלים, משקל של סתם ומשקל של רבים, שלא הוזכר בסוגיה הזו, בשאלה האם פוסקים כמו סתם או כמו חכמים. דיברנו שסתם הסוגיה יותר חזק מסתם המשנה, וסתם ברייתא פחות חזק מסתם המשנה. השאלה של הגמרא, מהי אישות? אז דיברנו על תוספות בשבת, שכשהגמרא שואלת מהי, היא באמת לא ידעה מה, אבל בסוגיה שלנו לא ידענו מה היה חסר לגמרא, שהיא קיבלה תשובה בהגדרה שאין לה עיניים. ואז, ודאי אני לא יודע מה התוספת בפסוק. ואז לא ידענו, ראינו כמה שיטות בראשונים, מה זה חורבן חורי הנמלים, האם זה על ידי הנמלים או על ידי האפר, ומה הפשט ברשי, כמו איזה שיטה רשי הולך. וראינו את ההקבלה לסוגיה בביצה עם מברה ומצרה ובלי גמלה, וסיימנו עכשיו בגרסת הריף ורשי בריף, האם יש הפסד או הפסד מרובה, הבח ברשי והגרסה שלנו ברשי, וראינו גם את התוספתא שמגדירה לנו מפורש על מי רבי יהודה הולך, על מי הברייתא הולכת, סתם כמו רבי יהודה. יישר כוח.